Okay, so Chalaychor, Okay. מהנושאים מסביב למשנה לנושאים הקשורים לדיני שבועה. האמת היא שיש ריכוז גדול של הלכות שבועה בפרק ראשון של בא ומציע. ריכוז מאוד מאוד נדיר, מאוד מיוחד. מחוץ למסכת שבועות כמובן, ריכוז כזה לא כך קיים. רוב הדינים השייכים להלכות שבועה עולים במסגרת ניסיון של רבי חייא או של כמה אמוראים לקשר בין דיניו של רבי חייא לבין המשנה. הרי במשנה יש שבועה, ורצו ללמוד כל מיני הלכות מהשבועה של המשנה לדין רבי חייא קמייתא, רבי חייא בתרייתא, שרבי חייא מהווה דמות מאוד דומיננטית בתוך פרק ראשון, וזה גם כן הגמרא עוברת לדון בשכנגדו חשוד על השבועה, ועוברת לדיני שבועה על קרקע ודיני שבועה בשטר. אז אנחנו אומרת השם נפגוש הרבה הלכות השייכות לשבועה, אבל כאן יש איזה אי בודד, לא כל כך קשור לשבועת המשנה, על הדינים המיוחדים של המשנה, אלא הגמרא מעלה כאן במילה, ולפי הרבה נתן, לפי הראשונים, יש כאן אמירה גלובלית. אז מה יש לנו כאן? הגמרא אומרת שהכפילות במשנה מובילה אותנו לשתי דוגמאות. דוגמה אחת, זרמה אני מצטיע וזרמה אני מצטיע. דוגמה שנייה, זה אומר אני קניתי וזה אומר אני קניתי, וממילא בשניהם יחלוקו בשבועה. תן לי כמה שניות ודורגים פה. שאלה כהגברה, אם כבר שאנחנו עוסקים במקרה של המחירה, אז יש גורם שלישי, יש אדם שלישי בתמונה, שהוא המוכר, אז למה לא נשאל אותו? וזה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע, יש רק שני אנשים על הבמה. מילא אין כאן דרך להכריע על ידי גורם חיצוני וגורם שלישי. אבל כאן הרי נמצא אדם שלישי בתמונה, המוכר, נשאל אותו למי מחר. וזה הגמרא עונה שהוא לא זוכר, קיבל כסף משניהם, עשו כאן מובן מנוטרל. הוא לא רלוונטי, לא נוכל להכריע את הספק דרכו. אבל נשאל את השאלה, מה כבר ההווה מינה שהמוכר יהיה נאמן? הרי סך הכל עד אחד, ועד אחד אינו נאמן בדיני ממון. אז יש כאן צומת, יש כאן פיצול. לפי רש"י יש נאמנות מיוחדת למוכר, על סמך הגמרא בקידושין, שמירת השם לא נעסוק בה היום, שרתי את זה ליום לשיעור הבא, נצמיד אותו לעוד נושא חשוב, אבל די, יחסית די קטן. אז נעשה שניהם, גם סמכות, גם רש"י. אבל רבינו תם, הפנה את כל הסוגיה לכיוון של השבועה. אין כאן מגמה להכריע לטובת ראובן או שמעון על ידי עדות המוכר. הרי עדותו לא תעזור, כי הוא עד אחד. כל הכוונה כאן זה להפקיע את השבועה מגורם אחד, משחקן אחד, ושיחלוקו את הטלית, אבל אחד יקבל את שלו ויזכה בלי שבועה. עדות של המוכר אמורה לפתור את השבועה צד אחד, מאיש אחד. והשאלה, מה כוונת רבינו תם? כפי שאמרנו, רבינו תם אמר דברים סתומים. בדרך כלל קשה לנו להכריע מה סבר רבינו תם. כאן יש לנו קטע בתוך ספר הישר, שהוא די ברור, נגד מה שכאן מחשבו, באמת השם נראה למה חשבו ככה. רבינו תם אמר שכאן יש מגמה להשתמש בעדות המוכר לפתור משבועה. יש למשוך את רבינו תם לשני כיוונים כלליים. כיוון אחד מצומצם ומוגבל, וכיוון אחר גלובלי ומקיף. הכיוון המצומצם אומר שאין כאן כוונה לחדש מושג חדש ועיקרון חדש בדין שבועה, אלא משום מה דווקא שבועת המשנה תיפטר על ידי עדות. זה הכיוון של הרמב"ן, וזה הכיוון של הרשב"א. בצד השני, יש שרצו לטעון, בעיקר המהר"א מרוטנברג, ונראה איך הוא הגיע לכך. המהר"א מרוטנברג רוצה לטעון שלא, רבינו תם מחדש פה אמירה כללית שנקרא עד מסייע. שכמו שעד אחד מסוגל לחייב שבועה, הוא גם מסוגל לפתור ולהפקיע את השבועה. בואו נתחיל עם הרמב"ן והרשב"א, דברים די מצומצמים. ונגיע לאקשן הגדול בסוגיה של המורה מרוטנברג והרש וכנראה גם התוספות. אז רבן מתייחס לדבר בין אותם דרך בעל המור, ודרך אותם ראשונים שרצו להרחיב שיטת רבין אותם לממדים יותר גלובליים, רבן טוען שזה לא ככה. רבן, כפי שראינו כבר, רבן חשב שהשבועה שלנו במשנה היא שבועה מיוחדת, וסך הכל רמב"ן הולך בכיוון של רבינו חננאל. סך הכל צברנו הרבה הוכחות שרמב"ן סובר שכל אחד נחשב מוחזק בשלו. ברור שתלמידו הרשב"א חשב ככה. אז אם כל אחד נחשב מוחזק, אז יחלוקו, סביר להניח הוא סוג של יחלוקו ודאי. ואם כך, השבועה היא רק תוספת. וכתוצאה מכך, היכולת של עד אחד לפתור משבועה שהיא סתם תוספת, קצפת, לא משקף שום כוח כללי של עד אחד לפתור משבועה. זה מיוחד בשבועת משנתנו. כל שיטת הרמב"ן היא, בוא נגיד, די עקבית ודי שיטתית. מתשם נצטרך לחזור לרמב"ן בדבר, כשהגמרא עוסקת בדיני תפיסה, נוכל לקשר ולחבר בין כל הקטעים השונים ברמב"ן, אבל כרגע, שפעם רמב"ן במיגול הוצי היה מבולנטי, לא היה ברור לו, כי רמב"ן התחיל מעמדה שאולי מיגול הוצי אמרינן, אז אי אפשר להוכיח מה סבר הרמב"ן דרך הראי של מיגול הוצי, כי לא ברור לו אם מיגול הוצי כן אמרינן, לא אמרינן, אז כל הנתון לא קיים. אתה יכול להגיד, ולבדוק את המפה של המשנה, אתה מתחיל עם הנחה שמיגול הוצי לאמרינן, אמר מישהו שלום זה מיגול הוצי. אבל אם הנתון הזה לא ברור, אז הכל זה כאוס. אתה לא יכול להכריע שום דבר על מפת המשנה דרך הכלי של מיגול הוצי, כי הרמב"ן לא היה ברור לו אם מיגול הוצי אמרינן או לא אמרינן, מכוח שלוש הגמרות שראינו. הרמב"ן, הלשון של הרמב"ן במלחמות, ראינו את זה כבר עם איזה תוספת של הרמב"ן, אומר, מכיוון ששבועת המשנה משום חשדה, שלא יהיה כל אחר הולך ותוקף את תלתו של חברו כדבי יוחנן, כן? והי, כיוון ישראל לעד אחד, אז אני הייתי כותב, הייתי מצפה שרמב"ן יכתוב, מכיוון שכל השבועה זה סתם חיצונית ותוספת, אז בקלות אפשר להפקיע אותה. רמב"ן יש קצת תוספת, יש קצת אמירה נוספת, שמכיוון שכל השבועה נתקנה כחשד, מי שפחות חשוד, ישתחרר מהשבועה. כל השבועה מוטלת על שניהם, אם מדד החשד לשניהם שווה. ברגע שאחד יותר חשוד והשני פחות חשוד, אפילו בטיפ-טיפה, אז מורידים את השבועה מהפחות חשוד. אז מכיוון שעד אחד מחזק עמדת הראשון, אז הוא קצת פחות חשוד, אז השבועה היא לא שוויונית, החשד לא שוויוני, ומפקים את השבועה מצד אחד. זה החידוש של הרמב"ן. בואו נסתכל על תמונה הכללית של הרמב"ן. במבנה הכללי, האמירה הכללית של הרמב"ן, אי אפשר להשוות בין שבועות המשנה לשאר דיני שבועות. זאת אומרת, אי אפשר להסיק מזה שיש לי גמרא הווה אמינא, והווה אמינא שעומד על המסקנה, כי המסקנה לא דוחה את ההווה אמינא בצורה עקרונית. היא רק אומרת שהמוכר לא זוכר. אבל אם יצא המוכר אכן זוכר, זה יכול לפתור צד אחד מהשבועה. המסקנה ההלכתית הזאת לא מתפשטת לשאר שבועות, בואו שוב פעם נחשוב בצורות מקבילות מחלוקת לבחייה ורבשי. כן, רבשי רצה להגיד שהלך פטור, איי, המשנה זה הלך, כנראה רבשי עושה חייץ בין המשנה לבין שאר שבועות, לבחייה לא כל כך, לבחייה ראה את המשנה, אז בכללי אפשר לראות את גישת הרמב"ן במקביל לגישת רבשי. כן, פחות או יותר, שאי אפשר להסיק שום מסקנות הלכתיות מהשבועת המשנה, פחות או יותר. כן, אני מתאר לעצמי שהרמב"ן ורבשי בשמיים לומדים את הסוגיה ביחד, כן, שהשבועת המשנה שונה, ואולי גם רואים את המפה בדרך שמאפשר להם לראות את השבועה כחיצונית. מבחינה הלך בכיוון קצת אחר. ברשב"א, בתשובות הרשב"א, ומה שמאוד מאוד מרשים ברשב"א זה הגיוון של הספרים שהוא כתב. כן, הוא כתב כמו קודמיו ספרים על הש"ס, דף אחר דף, גם כתב בערך 8,000 תשובות. מה שאף אחד מן הראשונים האחרים לא עשו, תשובות בשאלות, שאלות ותשובות. כתב ספרים מרוכזים על נושאים, אולי הספר הכי ידוע זה ספר על הלכות ירדיה, מחלות אסירות, מקווה, כשרות. איך קוראים לספר הזה? מי שיודע את תורת הבית, אם ירצה השם, מי שילך לשמיכה, ספר שלומדים הרבה ממנו, זה אולי השולחן ערוך הראשון. הניסיון הראשון, לצמצם את הטווח, כי זה יותר מדי מקיף, ולכתוב רק את ההלכות. זה לא בדיוק כמו שולחן ערוך, כי הוא לא ממפה מחדש. חלק מהמעבר של השולחן ארוך זה למפות את הכל מחדש לארבע אזורים, במקום 60. ירדי הרחיים, חושב משפט, ונעזה. הוא עדיין נשאר עם אותה מפה, אבל הוא כותב תורת הבית, והראה, עוד תלמיד של רמב"ן כותב הגאות עליו, אם כבר עוסקים בהגאות של רמב"ן, ובעל המאור, מי שיודע איך קוראים להגאות של הראה, על תורת הבית, בדק הבית. הרשב"א כתב תשובות להגאות של הראה. מה כתב, איך הוא הגדיר את הספר שלו? תורת הבית, בדק הבית, משמרת הבית. זה רק כותב לו. וזהו נגמר. בדק הבית, משמרת הבית, זה ככה משחק מילים. כן, כמו התז והשח. כן? מה זה תז? תורי זהב. נעשה לך. מה זה השח כשהוא משיג על התז, על הזהב של התז, הוא קורא לזה נקודות הכסף. כן, אז הוא משיב לו עם הכסף. זה ככה משחקי מילים, לכתוב אחד מול השני. התז הוא הסבא של גווינת פולטרו, מי שרוצה לדעת. יש לו נכדה מאוד מאוד ידועה, אחד מהשחקניות של הוליווד, גווינת פולטרו. זה נכדה של גווינת פולטרו, אחד מהשחקניות של... טוב. אז הרשב"א גם כתב דברי קבלה, מי שיודע איך קוראים לספר של תורת החטאת. תורת החטאת זה ספר שרמה על ההלכה, זה תורת השלמים, תורת העולה. זה ספר קבלי על קורבנות. תורת המנחה, לא זוכר כרגע. הרשב"א גם כתב ספר על הלכות חלה, פסקי חלה לרשב"א, שזה גם מאוד 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 למדני. חלה עומדת על הגבול בין המתנות עניים לבין עולם ההקדש. ממש באמצע. אז מאוד מאוד, הלכות מאוד מעניינות. אז הרשב"א, הגיוון של הספרים, הז'אנרות השונות שהוא כתב, מאוד מרשים. באחד מתשובותיו, הולך בכיוון הזה של הרמב"ן, אבל קצת שונה. מי שראה את הרשב"א, מה הוא אומר? קצת יותר רחב מהרמב"ן. הרמב"ן מגביל את הפטור רק לשבועת המשנה. הרשב"א כנראה מותח את הפטור לכל שבועות הרבנן. אנחנו מינו אולי שבועת הסט. הרי אדם שהוא כופר בכל, כפי שנראה, הוא פטור משבועה. מדרבנן, התירו עליו שבוע בכל זאת. האם אפשר לפטור שבועת הסט ועד מסייע? לפי הרמב"ן לא, כי זה דין מיוחד למשנה, לפי הרשב"א אכן יש לפטור. אז קצת הבדל, אבל שניהם כאחד. רואים את הדין שרבן אותם כדין דווקא לשבועת המשנה ולא דין כללי לכל השבועות. וכפי שאמרתי לכם, זה פחות או יותר מדויק בלשון רבן אותם. רבן אותם, זה תקע"א, ואף אגב דאין המוכר נאמן מזמן שאין אכול בידו. הלכה נמנה לוי מקד אחד, להתין שבוע דרייסא לכשנגדו, וזה לא יישבע אפילו מדרבנן, לשייך האחת הקן לתוקף לתוך של חברו. זה בין אותם שמופיע בספר ישר, מאוד מאוד משקף את מה שאולי הרשב"א, מדרבנן, אולי רמב"ן, שבועת המשנה, אבל לא דין כללי. נגדם, מנגד, אומר המהר"א מרוטנברג. מהר"א מרוטנברג איזה תקופה? מאה ה-13. נולד בגרמניה, הלך לצרפת ללמוד, למד אצל גאוני צרפת, קצת אצל גיסח מוויינה, ולימד את הרש, את הרבה אחרים, וכמובן ידוע על בעיקר בגלל שהוא נכלא בכלא, בגלל שהוא רצה להגר לארץ, תפסו אותו באיטליה, החזירו אותו, מישהו הלשין עליו, היהודים מגרמניה היו מאוד מאוד רדודים, היו ככה מעין עבדים, אז היה בגידה לברוח כי אתה נכס של מישהו. קלו אותו בכלא, לפי המסורה, המסורה שהיום מעלה קצת ויכוח, אם זה נכון או לא נכון, הוא אסר על הקהילה, לפי האגדה המקובלת, הוא אסר על הקהילה לפדות אותו, אין פה דין השפויים, מיתר מכדי דמיהם. והוא נשאר בכלא 7 שנים, הוא כתב ספר תורה בכלא, יש עיתונים שנתנו לו ספר תורה מן השמיים, אחד מ-13 ספרי תורה שמשה כתב. בכל מקרה, הספר תורה שלו נמצא בבית כנסת אלטנאי בפראג, זה ספר תורה של המר"א מרוטנברג. שימש אותו בבית הכלא, רבנו שמשון בן צמח, התשבץ, הוא כתב בספרו הרבה מהמסורות, שהוא למד יחד עם המר"א מרוטנברג. הוא כתב הרבה חידושים, חלק מחידושיו נעבדו, הרבה מהתשובות שלו נשארו. באיזשהו שלב הוא כותב הלכות על הלכות טהרות, הוא מגיע לאיזה
הלכה במשנה על מגדל הפורח באוויר. זה סוג של שאלה בקשר לעולות. הוא כותב, אני אמצא פה במגדל הפורח באוויר, כי הוא במגדל אסור כאסיר. מגדל הפורח, מגדל גדול, פורח באוויר, היה בקומה מאוד גבוהה. זה כותב, מצווה מאוד מאוד פואטית לכך שהוא כבר נכלל במגדל הפורח באוויר, וברוך השם שהציקה לי להמשיך ללמוד תורה ולעבוד השם ולהמשיך בכתיבת תורה, ולמרות שאני במגדל הפורח באוויר, אני במקום מאוד קרוב לשמיים. והוא כותב שם וגם במקומות אחרים שהוא מתלונן שאין לו ספרים לכתוב ולבדוק. אז כל מה שהוא אומר זה מזיכרון. אז זה מאוד מאוד בולט כאן שהוא לקחת בבין אותם בכיוון שהוא באמת לא בדיוק מה שלפי הטקסט הספציפי איך שהוא מופיע בפנינו. אבל שוב פעם למטרתנו זה לא חשוב, זה מה מרוטנברג, והידע שיהיה לו הוא מספיק גדול כדי לקבוע אנטונומיה, שיטה הזאת בלי קשר בין אדם כן חשב או לא חשב, כי הרי מרוטנברג לא מתרגם את הגישה הזאת למשהו סתם בוואקום. הוא ידע כל השעס, שהוא ידע כל השעס, כנראה שהוא היה צנוע בשעס, וגם אחרים תמכו בו, הרש תלמידו ותוספות כנראה ואחרים, אז גם אם הרבה נותן לא התכוון, אז לפי ההיסטוריונים והאקדמיה, יש לבדוק אם הרבה נותן אמר לא אמר. מבחינתנו, ההבדלים לא כך חשובים, כי הוא תפס את השיטה והוא בעצם מעמיד את השיטה של עד מסייע שפותר מכל מיני שבועות. הטקסט הראשי של המהר"ם מרוטנברג הוא הגמרא בשבועות דף מ. הגמרא בשבועות דף מ דורשת, לא יקום עד אחד ויש לך לבן ולכל חטאת, כן, דרך אגב, בגלל שזה בחדשות עכשיו, המהר"ם מרוטנברג כותב, הוא כתב הרבה על המצב של הורים שנאלצו להקריב את בניהם על קידוש השם, כדי להצילם מגורל הרבה יותר גרועה. הוא גם כתב, צילמתי לכם, והמכה את אשתו, מישהו מכה נשים. יש שערוריות עכשיו בארצות הברית, של אנשים פוליטיקאים שעמדו עבור זכות הנשים, ו... נמצאו שהיו מכי נשים. המכה את אשתו, כותב הרב מרוטנברג, מקובלני שיש יותר להחמיר בו ממכה את חברו. יש יותר להחמיר ממכה את אשתו. חלילה וחלילה זה דרך גויים בכך לשום בן ברית מעשות זאת. ועושה יש להחרימו, לנדותו, להלקותו, לאנשו, אפילו לקוץ את ידו, איך שזה נהוג. כן, מי שיודע את הקינה, מקרבים לתשעה בה ואת הקינה של הרב מרוטנברג, מה? איך קוראים לקינה הזאת? הוראת שריפת התלמוד בצרפת. איך קוראים לקינה? שעלי שרופה באש. הוא פונה לספר תורה, והוא מכנה אותו שרופה באש, תעלה לשמיים ותתלונן לקדוש ברוך הוא על הגורל שפוקד את עם ישראל. שעלי שרופה באש. זה, אם אני לא יודע, ממלת בספר הקינה. אז המהר"ם מרוטנברג מובא בתלמידו הרש, דרך אגב, גם כן בסוף ימיו ברח בגלל פחות או יותר אותם מסיבות, הוא ברח לספרד. אז הרש כאן מצטט בשם המהר"ם מרוטנברג, שיש דין כללי של עד אחד מסייע, וזאת כוונה. מדי רבינו תם יש ללמוד, דעד אחד פותר מן השבועה, והביא המהר"ם מרוטנברג, זל ראיה לדבריו, מידי דרשינים בשבועות, לכל לבן ולכל חטאת הוא דין קם, עד אחד לא יקום עד אחד באש, לכל לבן ולכל חטאת, יש את הגמרא בשבועות, אבל קם לעניין שבועה. אז עד אחד כנראה הוא לא שווה כלום בעולם של כסף ושל ממון, אבל הוא כן עכשיו מספיק חזק לחייב שבועה, ואז בא הקל וחומר, אם העד מחייב שבועה, זה גם שהוא יפטור משבועה, כי חיוב שבועה בעצם יוכל להוביל להוצאת כסף, אם האדם לא ייקח את השבועה. אבל הסרת השבועה וביטול השבועה בעצם מחזק עמדת המוחזק, אז יש כאן, כנראה, לפי הרב רוטנברג, קל וחומר חזק. אז זאת הגישה של רבינו תם, ידוע כרבינו תם, אבל בעצם זה תרגום רבינו תם, לפי המהר"ם מרוטנברג. אז כאן בהבנת הדין הזה, יש להניח שגם תוספות הלכו בכיוון הזה, תוספות שלנו קצת קטוע, יותר ברור שהוא מתווכח עם רש"י, לא ברור, ברור, ברור איך הוא מסובר, כמו רמב"ן ורשב"א, כמו מהר"ם מרוטנברג, אבל הדין מאוד מאוד מהר"ם מרוטנברגיין בתוספות, כן, ורי מפרש, דנשאל להם ממי קיבל המוכר מאות, שאין אנו חושדים אותו לשקר בזה, לא ברור, אפשר למשוך את זה לכיוון של הרמב"ן, יש נטייה להצמיד את כל בעלי התוספות יחד. השאלה הגדולה בסוגייתנו היא איך להבין את השיטה הזאת של עד אחד מסייע. אולי הגישה הכי פשוטה והכי ליטרלית, והכי גלומה בתוך המרה מרוטנברג. שמרה מרוטנברג בא כאן עם אמירה חדשה ודרמטית, והייתי נראה מהפכנית. עד אחד הוא לא נחשב עד בדיני ממנות. בלום השבועה, עד נחשב שיא הנאמנות, ואם יש לו מספיק נאמנות לתבוע שבועה, כי סך הכל מן התורה יש שלוש שבועות, עד אחד מודה במקצת ושומרים, אז רואים שעד אחד נחשב מספיק חזק להוציא שבועה, לחיי שבועה, אז כנראה שבלום השבועה, עד אחד הוא עשי. כדי לגבור כסף, תצטרך להביא עוד תגבורת, ועוד תחמושת, ועוד חיזוק. אבל אם אנחנו נשארים בזירה של השבועה, ועד אחד זה השיא. כמו השיא, אז הוא גם יכול לפתור שבועה, לא רק שבועת עד אחד, אלא גם שבועת מודה במקצת, מי שחייב שבועת מודה במקצת, אל תחשבו שעד אחד מסייע פותר, בגלל שהוא מנטרל את העד נגדו. זה גם אולי נכון. עד אחד פותר גם בלי קשר לעד מנגדו. גם משומרים, עד אחד אמור לפתור, גם מודה במודה במקצת. לא קשור ליכולת נטרול של המול עד שמחייב את השבועה. כמו שבשבועת עד אחד, כשרובן מביא עד אחד לתמוך טענתו נגד שמעון, שמעון יצטרך להישבע, אז גם כששמעון חייב שבועת שומרים או שבועת מודה במקצת, אם הוא מגייס עד אחד לטובתו, אז הוא ייפטר. וכאן כנראה יש הנחה, ואם יש הנחה, יש גם כנראה חידוש עצום במערכת הכללית של חושן משפט. הנחה של המערה מרוטנברקי, ולא צריכים לקחת אותה, ונבדוק אותה בהמשך הסוגיות, הוא באמת באמת חושב, וכך הוא קורא את הגמרא בשבועות, שעד אחד מחייב שבועה. אם עד אחד מחייב שבועה, אז כנראה שעד אחד נחשב נאמן לגבי שבועה, ואז הקפיצה השנייה מאוד סבירה. אם הוא נאמן לחיי שבועה, אז הוא גם נאמן לפתור משבועה מקל וחומר. אבל שוב פעם, כפי שאנחנו כבר מעלים הרבה פעמים, צריכים לעצור שנייה. אם ההנחה הזאת מוצדקת, אם ההנחה הזאת נכונה. מי אומר לך שעד אחד מחייב שבועה? יש מצב של שבועת עד אחד. אבל אם החוב הכי הוא שבוע בא מכוח העד, כעד, פורמלי בבית שמהשבוע הזאת אפשר להשיג שעד אחד נחשב מרחאות נאמן לגבי שבוע, יש להבין, וכמובן נלבן את השאלה הזאת, ששבועת עד אחד נובעת לא מהעד ועדותו, אלא מטענת התובע, שבדרך כלל, כשהנתבע זורק את התובע מחוץ לביתן ונותן לו סתירת לחי ומלגלג עליו, ואני לא ראיתי אותך לאדם לאדם, אז זה פתור. ברגע שיש קצת קבלת הטענת התובע, והטענה מתחזקת, והטענה הופכת להיות חשובה קצת, ויש קצת רגליים לדבר, ויש ויש, אז טענה מחייבת שבועה. לא העד מחייב שבועה, זה הטענה שמחייבת שבועה. דבר שיהיה מאוד מאוד מרכזי בעוד שתי סוגיות. מה הקשר בין עד אחד למודה במקצת? אם העד מחייב שבועה בעד אחד, הרי הוא מאוד מאוד שונה ממודה במקצת, ששם אין עדים. שאלה משנית, מה יקרה אם אני עושה תרכובת של מודה במקצת? מודה במקצת מתחתן עם שבועת עד אחד, אז הבן הוא רבחיה קמייתא. כן? עדות במקצת. וזה הבן של מיקסט מריג' של התבוללות הזאת בין מודה במקצת לבין שבועת עד אחד, וישנה בגמרא, הצד השבע שבהם. זה החלט לא ברור, בואו נגיד את זה בצורה הכי הכי חדה. כל אדם שמעלה טענה נגד אדם אחר, הנתבע חייב לפחות שבועה. אתה לא יכול סתם, אתה לא רוצה לשלם, זכותך. אתה חייב כנתבע לשווה. אמר לי, אם אתה זורק אותו מהבית במצרה אמיצה, אז אמין לך ולשבועה. ברגע שאתה לא זורק אותו, יש עד שתומך, או יש איזו טענה שחצי מתקבל עליה, חצי מתחזקת. במונחים קלים, בואו נשאל, מה מחייב שבועת עד אחד? העד? או הטענה של התובע שמסתייעת על ידי העד? נפקא מינה כנראה היא מחלוקת מאוד מאוד ידועה בין הריף לבין רבינו אפרים. ונחזור למחלוקת הזאת. האם יש שבועת עד אחד בטענת שמה? הריף חשב שיש, ובין אפרים חשב שאין. ברור מדבר בין אפרים שהעד הוא לא מוקר החיוב. כי אם העד הוא מוקר החיוב, מה אכפת לי רמת הטענה של התובע? הרי יש עד, ועד כנראה פועל בצורה עצמאית מהטענה, כמובן אין תפקיד לעד בלי טענה, העד לא יופיע בוואקום. ברגע שיש טענה, אפילו טענה חלשה, אז עדות העד היא אינפורמציה עצמאית, ולמה שאני לא אגיד שבועת עד אחד, רק בגלל שאין טענה חזקה. אז כנראה ששבועת רבינו רפאים מתקרבת לעמדה הפוכה מהרמ"א מרוטנברג. כנראה שרבינו רפאים, המחיה של שבועת עד אחד זה טענה, טענה שמתחזקת על ידי, תשלים את המשפט. עד אחד, משהו אחר. אבל אין להוכיח משבועת עד אחד שעד אחד נאמן בשבוע. אם עד אחד אינו נאמן בשבוע, יש מנגנון מיוחד של יצירת חיוש שבוע. אדם שבא עם תביעה נגד נתבע, ויש סיוע של עד, ומייצר שבוע, אבל איך אתה מקיש מזה ליכולת עד אחד לפתור משבועת השמרים, או שבועת מות המצד? אין לך שום הוכחה שעד אחד הוא שיא נאמנות לגבי שבוע. יש לך מנגנון, מאסטראפ כזה, מלכודת עכברים, שהתורה מציירת לנו טענה פלוס עד אחד מייצרת שבועה. לך תדע מי, מה המעמד של עד אחד. אז כנראה שיש ויכוח בינו, בין אפרים לבין הרמי רוטנברג, איך להבין שבועת עד אחד. אבל דברי הרמי רוטנברג מאוד ברורים, ששבועת עד אחד באה מהעד, והעד עכשיו עצום, מספיק חזק, לחייב שבועה. אם כך נגיד במהר"ם מרוטנברג, יש השלכה מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד רצינית ומרכזית בעולם של חושן משפט. כאן אנחנו מסתכלים על מומנט מאוד חשוב. אם באמת המהר"ם מרוטנברג טוען שעד אחד הוא שיא הנאמנות בשבועה, אז בעצם אני צריך להבין עדות בצורה לגמרי אחרת. כשאני דורש שני עדים לחייב ממון, אני יכול להסתכל על שני עדים בשתי זוויות. זווית אחת אומרת שיש יחידה חדשה של שני עדים, ועד שאני לא מגיע ליחידה הזאת אין לי כלום, זאת לא הצטברות, זה קפיצה קוונטום, מ-0 ל-2. אם אין לי 2, אין לי כלום. או יש לומר שיש הצטברות. אין אחד גם נחשב עד לגבי ממון, אבל לא מספיק להוציא ממון. אני צריך להוסיף לו, לתגבר אותו, עד נוסף, כדי להוציא, להיות רלוונטי לממון. האם שני עדים בממון זה 1+1, או שזו יחידה מיוחדת חדשה של שני עדים? כנראה, שזאת מחלוקת רבי נתן ורבנן במסכת בבא בתרא, גם סנהדרין, יש לי סנהדרין, אז אני אקריא לזה ממסכת סנהדרין בדף למד. האם שני עדים בדיני ממון צריכים להגיע לבית דין ביחד? בדיני נפשות אין מצב שעד אחד יעיד על חילול שבת ויגיע ביום שלישי לבית דין וביום רביעי יגיע עד השני. צריכים להגיע ביחד ופחות או יותר להציג את עדותם תוך כדי דיבור, כדי לייצר יחידה של שני עדים. מה המצב בדיני ממון? זאת אומרת הגמרא בדף למד, נקריא רק את החלק המרכזי, שוב בן קרחה, רבי נתן, מודל של מתן ובלי דברי בי יושב בן קרחה. כן, כן, למדת למד, אין עדותה מתקיימת בביתן עד שיהיו שניהם כאחד, לפי חכמים צריכים להעיד ביחד. ונתן אומר שומעים דבריו של זה היום שיבוא חברו למחר שומעים דבריו. כן, שתי הלכות ידועות בשם רבי נתן, זאת הלכה שלישית. יש את ההלכה המפורסמת של שיבודה דרבי נתן. אם לוי חייב לשמעון ושמעון חייב לרובן, אז נחשב שלוי חייב ישר לרובן. ככה מציגים דין רבי נתן רוב העולם. אם אני לא טועה, רב ליכטנשטיין פעם בשיר כללי הפך את כל הסדר, הוא בלבל את כולנו. בדרך כלל רובן הוא המלווה הראשי, שמעון הוא האמצעי ולוי הוא הלווה האולטימטיבי. אבל זה הפך את הסדר, לוי הפך להיות מלווה וכולנו נגיד מבולבלים. צריך להפך את כל השמות. אבל מי שלמד בבא קמא מכיר את רבי נתן מאופק אחר. שלא יגדל כלב גד, כלב רע בתוך ביתו. זה דיני רבי נתן, לא תשים דם עם ביתך. מה אמרת?
יש גם את
המנדלון, רגע להשתלום עם ההיא, כן, זה מדף, נונאלף, כן. מי שהגיע לדיני בור, כן, קצת בתוספות. זה בנתן מופיע, ובבא קמא, רוב האנשים שלומדים תקווה, מקים אותו מכלב רג, זה גם סוגיה ממושכת, עניינת. בנתן הוא היה פחות או יותר עמית של רבי. יש שאומרים שהוא אסף את אבות רבי נתן, בסך הדבות שלו, יש טוענים שזה לא רבי נתן, זה מישהו אחר, וקראו לו אבות רבי נתן כי הוא אחד מהתנאים שמופיעים ראשון, במשנה ראשונה, רבי נתן. אז ברור שלפי רבי נתן, אני לא רואה את שני העדים כיחידה אחת, אני רואה אותם כאחד ואחד, כי אני מקבל עדות בימים שונים, בזמנים שונים. השאלה מה סובים רבנן, אם זה דין פרוצדורלי בביתן, שצריכים לקבל את העדות ביחד, או שלפי רבנן, הם נחשבים יחידה אחת. כמובן שהשאלה הזאת היא מאוד יסודית, איך להסתכל על שני עדים, איך אני מקבל עדות משני עדים, מה הכוח של שני עדים, מה היחס בין שני עדים, זה כבר הופך להיות שאלה, אחת מהשאלות הכי יסודיות. וכנראה שמקבל דברי המהר"ל מרוטנברג, אז כנראה אם אני נותן משמעות לעד אחד בדיני שבועה, יש לזה השלכות גם בדיני ממון. הכרחינו שיש לעד מעמד, והמעמד הזה מספיק חזק בשבועה, וממון לא מספיק חזק, צריכים להוסיף לו כוח. הלכות הוא רלוונטי. מאוד מאוד קשה להגיד מצד אחד שעד אחד לא רלוונטי בממון בכלל, עד שתגיע לשתיים אין לך כלום, מצד שני שהוא שיא הנאמנות בשבועה. הדרך היחידה להגיד את זה הוא באמת באמת להפריד טוטלי בין שבוע לבין ממון. דבר שהוא לא כל כך סביר. ואת השם נבדוק את הקשר בין שבוע לממון, ייתכן ששבוע זה סוג של ממון, ואז ברור שיש קשר מאוד מאוד פנימי. אם הוא לא, אם בכל מקרה, עד יכול לחייב שבועה להגיד שהוא לא רלוונטי בכלל בממון, מקובל, אפשר לקבל אותו. ורק שתראו את שתי הפלנטות כמעט מתנגשות. מה שתגיד על פלנטה של שבועה, ישפיע קצת מה שתגיד על פלנטה של מצב של שני עדים. זה מה שהופך את מהר"ל מרוטנברג פה לדבר כל כך יסודי, שכנראה שהוא מעניק לעד אחד מעמד, אבל לא מספיק חזק בדיני ממון, בשבועה הוא מספיק חזק. אז זאת גישה אחת בהבנת המהר"ל מרוטנברג, שזאת רק דרך אחת בהבנת רבי נתן, שזאת רק דרך אחת בהבנת הסוגיה. יש כאן פיצול שלוש חוות. יש פיצול בין רש"י לבין רבי נתן, בתוך רבי נתן יש פיצול בין רמב"ן והרשב"א לבין רבי נתן, ומהר"ל מרוטנברג, בתוך מהר"ל מרוטנברג יש לבין את ההבנה הראשונה, ויש להעמיד הבנה אחרת. הבנה אחרת אומרת שאין אחד לא נחשב שיא הנאמנות לגבי שבוע. אין אחד אינו נאמן לשבוע. למה אין אחד מחיי שבוע? כפי שאמרנו, מנגנון, קומבינציה, תביעה, תביעה שהתחזקה. הדין של העד מסייע של המהר"ל מרוטנברג הוא לא שעד פוטר משבוע. עד לא פוטר משבוע, עד אחד לא נחשב כלום. הוא נחשב סיוע, הוא נחשב ברור, אבל לא נחשב עדות לגבי שבוע. הכוונה של עד אחד מסייע היא לא שעד פוטר משבוע, אלא של עדות העד אחד נחשב במקום שבוע. הרי סך הכל מה החובה של שבוע? וכאן מרץ השם נגדיר אותו. יש לנו את השלוש השבועות מן התורה, ואפשר לחלק ביניהם, מודה ומצד, שבועת השומם, אדם שומד מול עד. מה חובת השבוע? לתת איזה ברור, לתת איזה, להגיד, סיפור לבית דין. אם אני מחליף משהו במקום שבועה. אומר לבית דין, במקום שאני אקח שבועה פורמלית, רצינית, אפילו כל כך רצינית, no worries, אימוג'ין, חיוך. יחליף משהו אחר במקום השבועה. אם יש אפשרות לבעל השבועה לתת החלפות לשבועה. הסוג אחד של החלפות כבר ראינו, שאמור לפתור משבועה, אם הוא בריא, איזה החלפה ראינו? מיגה. שלפי תוספות בדף ד' יש נכונות להגיד מיגה להפתור משבועה, אלא שהמיגה הזה פגום. או פגימה שמתרפדת אותה לגמרי, כי זה להזה, או פגימה ליקוי שמתרפדת אותה רק לשבועה. התארת של הרמב"ן בדברי התוספות. אבל אם עקרוני, אדם יכול להגיד, הנה, אני צריך להגיד שבועה עם צפת הוראה, עם מסכת שבועה, או לא תיזה שם או שם לקחה לשב, אני אתן לך בירור אחר. אני לא שקרן כי יש הוכחה. הנה המבחן שלי. זה אפשר לבעל השבועה להגיד, הנה, יש במקום שבועה. יש עד אחד, עד אחד הוא לא עד, הוא לא סיר, לא שבועה, אבל זה הוכחה, זה רפאים לדבר, זה תמיכה לטענתי. זאת אומרת, אפשר להחריף ולחדד את השאלה, אם אין לך פותר משבועה, כי הוא נחשב שיהיה נאמנות, ואם הוא מחיה שבועה, אז ברור שהוא גם יפתור משבועה. או שאין אחד לא פותר משבועה, אלא נחשב כאילו נשבע, הוא מחליף את השבועה, אבל לא מסלק את השבועה. הוא נחשב במקום השבועה. שוב פעם, מאמרם מרוטנברג עצמו, משתמע שזה פתור שבועה. כי הוא מצטט הגמרא בשבועות. הגמרא בשבועות, האמירה בגמרא בשבועות הוא שעד הוא נחשב עדות בעולם השבועה, בפלנטה של השבועות. לא יציאה, אני הולך בכיוון השני, לא צריך גמרא בשבועות, לא צריך מקור, אין קשר בין עד אחד מסייע משבועה לפתור לבין עד אחד מחייב. אני רק אומר, כל אחד שחייב שבועה, לא אכפת לי מאיפה השבועה הגיע, משבועת שומרים, משבועת מודים מקסד, ממעדים, מבינה, לא מעניין אותי מאיפה הוא הגיע. במקום להגיד שבועה, אדם מגייס עד אחד לטובתו, אז נאפשר את החלפה. הביסוס של המהר"א מרוטנברג על הגמרא בשבועות כנראה משדר לנו שיש כאן אמירה הלכתית שעד אחד נחשב עשי, אין הבדל בין עד אחד לשני עדים בעולם השבועות, ואם הוא יכול לחיי שבועה אז גם הוא יכול לפתור משבועה, אבל נראה בהמשך שיש מי שהלכו בכיוון השני. שעד אחד לא פותר משבועה, והוא לא נחשב נאמן לשבועה, ואולי בממון עד אחד הוא אפס, והוא אפס גם בעולם השבועות, ואחריות שבועות עד אחד באה מהתביעה, אבל יש בירור, יש הוכחה, יש רק להם אותה, ויש עומדנה, יש כל מיני דרכים להפטר משבועה, לא לסלק ולהפקיע את השבועה, אלא לתת משהו במקום השבועה. כן, איתי.
כל השני במערב לא קרוב
קרוב לרמב"ן, אבל הגבולות של הרמב"ן הן די מצומצמות. זה רק השבוע הספציפית של המשנה שבא עם המדד של חשד.
אבל אם חשד, אז גם כל שאר השבועות זה סוג של חשד.
נכון, נכון. הגיוני, מבחינה הגיונית זה קרוב לרמב"ן, אבל רמב"ן נגיד חציצה די די גבוהה, הוא לא נותן לשום שבועה להיפטר על ידי אחד מסוים. אבל הסבור הוא קצת דומה לרמב"ן. מכיוון שכל דבר רמב"ן עם דרך השבועה הזו ודרך אידיוסינקרניות של השבועה, אז קשה לדעת אם זה אותו דבר, כי יכול להיות מאוד מאוד מצומצם למנגנון של שבועת המשנה. אבל אמירה דומה. מה נפקא מינות בין דברי גישה ראשונה במהר"א מרוטנברג לגישה השנייה? אז כאן יש לחשוב על שלושה או ארבע נפקא מינות. אולי הנפקא מינה הכי ברורה, הנפקא מינה של ספר מאוד מאוד אהוב עליי, זה ספר שער המשפט. שער המשפט נכתב על ידי רבי ישראל איסרלין, חי בסוף מאה ה-18, תחילת מאה ה-19, עמית של הקצוס והנסיבות, פחות או יותר אותה תקופה. משום מה הקצוס והנסיבות זכו להרבה פרסום והרבה הרבה התעסקות, והשער המשפט לא כל כך, הספר הזה נחמד מאוד, אני יודע למה, זה hit or miss, לפעמים החידושים מאוד מאוד חזקים ומאוד ברורים, לפעמים אפשר לחבר, אין לי כל כך הרבה ניסיון ב... הספר, וחי ברוסיה, באוקראינה, באותו אזור, הוא צאצאי מרשה, הוא היה נכד של המרשה, אז כבר עוברים לתקופה אחרת של המרשה. בניגוד לרוב הרבנים של תקופתו, היה מאוד קרוב לרבנים חסידים. יש רבנים חסידים שכותבים עליו דברי שבח, מה שלא היו כותבים על אחרים. משום מה,
הוא היה קשור לעולם הזה, והוא מעמיד שאלה מעניינת. אדם חייב שבועה, וגלגלו שבועות נוספות על שבועת הבסיסית, והשבועה הבסיסית הוא רוצה לפתור על ידי עד אחד מסייע. כן? מצייר לך. יש את השבועה הבסיסית, בוא נגיד שהוא שומע. הכי קל מאוד במקסס. כשהוא חייב מאוד במקסס, מתאים לנו עליו כל מיני גלגולי שבוע. גלגול א', גלגול 2, גלגול 3, גלגול 4. כל מיני גלגולים. ועכשיו הוא רוצה לבוא ולפתור את עצמו משבועה בסיסית על ידי עד אחד מסייע. הוא יכול. אז הוא בעצם מבטל את השבועה הבסיסית. הם עדיין חייב בשבועות הגלגול. זה כנראה תלוי בשאלתנו. לפי הגישה הראשונה של אמרה מרוטנברג, הוא הפתיע את השבועה. עד אחד פותר משבועה, מחץ את השבועה, ביטל את השבועה. ברגע שהשבועה הבסיסית בטלה, שער השבועות בטלות. אם נלך בכיוון השני, אז הוא לא מפקיע את השבועה. הוא מספק סחורה אלטרנטיבית במקום להישבה, הוא חייב שבועה, והוא לוקח את במקום שבועה, הוא מספק אינפורמציה ובירור אחר. אז השאלה פתוחה. מצד אחד אפשר לומר שהגלגול מתקיים רק על בסיס שבועה, מצד שני אפשר לומר שברגע שיצרתי גלגולים, הגלגולים מקבלים אוטונומיה, ולפחות אם אני לא מסלק את הבסיס, אז גלגולי שבוע נשארים. זה כמובן תלוי איך נבין גלגול שבוע, וגם לזה נגיע מרצה שם. אם גלגול שבוע זה שבועות אוטונומיות, או גלגול שבוע זה מתיחת השבוע הראשונה להיקף יותר רחב, אבל ברור שמוקד אחד של השאלה של השער בשבט, ואיך להבין עד אחד מסייע. אם עד אחד מסייע, אז סביר להניח שברגע שאין שבועה בסיסית, אז כל המגדל נופל, כל הבית נופל. אם אני לא מפקיע את הבסיס, אני רק מחליף משהו אחר במקום הבסיס, אז צריכים לדאוג יותר את הקשר בין הבסיס לבין שאר הקומות, וזה כמובן תלוי. אז זאת הסיבה שאני כל כך אוהב את הנפקא מינה, קודם כל זה צומת בין שתי סוגיות, סוגיה אחת עד אחד מסייע, סוגיה שנייה גלגול שבועה, והשאלות כאן די ברורות. ויש להסתפק אם יש לו לב מסייע על טענת גלגול בלבד, יפוצל משבועת הגלגול, היא לא. כיוון דעד מסייע פותר מעיקר שבוע, כל שיהיה מגלגול, דבר לגלגול לא מהני.
לא מדבר על
שבועה
מגולגלת?
לא ברור. גם בזה יש. אם הוא מדבר על שבועה מגולגלת, אז זה כל המוקד הוא על גלגול. השבועה מגולגלת היא עצמאית, או שהיא סניף קטן ש... עד מסייע על טענת הגלגול בלבד, יפוטר משבועת הגלגול, לא, אם זה פותר מעיקר שבוע. אתה צודק, מלשון משהו, הולך בכיוון אחר. עד מסייע על טענת הגלגול בלבד, נכון. אבל השאלה, למה בכלל יש להסתפק? מה ששבוע, שיר אחד לא יפתור מגלגול שבוע. גם כן, אני מסניף אותו לגמרי לחלק מהשבוע, אבל גם כסניף אפשר לפתור. לא צודק איתי, משהו שהוא שואל, עד אחד לפתור מהגלגול. הנפקא מינה שלי היא אחרת. מה אם יש עד אחד מסייע לפתור את הבסיס, אם השבועות גלגול מתקיימים בנפרד. לא, אם אני אומר שהוא לא מסלק את שבוע הבסיסית, הוא בא במקום, אז ברגע שיצרתי גלגולי שבועה, אם אני לא פותר, אז ייתכן שהם יתקמו לבד. נכון, שהוא לא אומר את זה במפורש, כן. הנפקא מינה השנייה, זה דבר שעולה בתשובות מימוניות. וזה כמובן הולך בצורה אירונית נגד מרן מרוטנברג. לא מעניין בצורה אירונית. כי מי כתב את ספר תשובות מימוניות, רבינו מאיר מרוטנברג. רבינו מאיר הכהן מרוטנברג, לא מרם. רבינו מאיר, תלמיד של המהר"ם מרוטנברג. וזה ספר של שאלות ותשובות מסביב לרמב"ם. הוא מביא חכמי אשכנז ובעלי התוספות הקשורים לדיני הרמב"ם. זה לא תשובות של הרמב"ם, זה תשובות על הרמב"ם שנכתב על ידי מרנו מאיר מרוטנברג. כן. אז נרצח, מצערנו, בסוף המאה ה-13,
רדיפות אחרי היהודים, זה ניצח. אז בתשובה, מה זה סמך א', בתשובות מימוניות בסוף משפטים, מקווה שזה נמצא בספר הזה. הוא מתייחס לשאלה, אני לא טועה, כן, לוקח שתי הנחות. הנחה אחת, זה אם יש זכות לנתבע להפוך שבועה לתובע. אז כל נתבע שלא רוצה להישבע, הוא יכול להגיד לתובע, תשבעת, תיקח את הכסף. הוא יכול להפוך את זה, נקרא, הפיכת שבועה. כן. ממילא, הוא שואל, למה במקרה מאוד ספציפי של שבועה הפוכה, למה אין שבועה, למה אני לא דורש מהתובע להישבע לפני שהוא ייקח מהנתבע? זה נקרא מתוך שאני יכול להישבע משלם. אם אני תובע, נגיע לכך, אני תובע אותך 100, במקום להגיד 50 כן, 50 לא, שזה מאוד במקסר קלאסי, אתה אומר 50 כן ו-50 אני לא יודע. אז אתה חייב שבוע על ה-50 שלא ידעת, שלא יודעת, אבל אתה לא יכול לקחת שבועת אין יודע. אז זה הדין של נסחא דרבי אבא, גמר בבא בסרא, שמתוך שאתה חייב שבועת, אתה לא יכול לקחת שבועת, אתה משלם. שואל רבינו מאיר מרוטנברג, בסדר, אבל למה? התובע לא צריך לקחת שבועת נשבע ונוטה, לפחות שהוא יישבע, כי כל נתבע שלא נשבע ומחזיר את השבוע לתובע, התובע רק ייקח את הכסף עם שבוע. למה כאן מי שעומד נגד אדם של מתוך שאינו יכול להישבע, למה הוא לא חייב להישבע? זאת שאלת התשובות מהמוניות. וכתשובה לכך הוא טוען, אז כנראה שמדובר בנסחא דרבי אבא, זה המקרה שם, כנראה שיש לתובע עד אחד, ועד אחד יוכל לפתור, כאן האמירה החשובה, עד אחד פותר לא רק משבועת נשבע ואינו משלם, אלא גם כן משבועת נשבע ונוטה. זה החידוש הגדול של תשובות מימוניות סמך א'. שעד אחד פותר לא רק משבועת הנתבע, להחזיק, אלא גם משבועת נשבע ונוטה, לעזור לאדם לקחת כסף ובמקום להגיד שבועה, מביא עד אחד. שתי דעות ברמה, לשולחן ערוך. זה מחלוקת אולי הכי מרכזית בפוסקים. אם עד אחד מסייע, פותר משבועת אינו משלם, או גם פותר משבועת נשבע ונוטל. אז כאן, אם אני הולך בכיוון הקלאסי של המהר"ם מרוטנברג, ייתכן ויהיו לי בעיות. כן. אני יכול להגיד שאין אחד נחשב שיא הנאמנות בקשר לשבועות, אבל זה רק ביחס לשבועות שאינם נוגעות לממון. שבועה נשבע ונוטל זה כלי להוציא כסף, זה לא שבועה פשוטה, זה שבועה שמובילה להוצאת כסף. אז זה לא בהכרח קו ישר מההבנה הקלאסית של מרן רוטנברג ליישום של התשובות מימוניות. אם אני אומר ש... סך הכל, מה זה עד מסייע? לבטל שבועה, להפקיע שבועה. הני מילי בשבועת נתבע. אם אני אבטל את השבועה, אתה נשאר בשלך, אתה לא חייב שבועה. אבל שבועה נשבע ונוטל, אם אני מבטל את השבועה, אז לא נשבעת. אם לא נשבעת, לא מגיע לך כסף. תראה, החידוש של התשובות מימוניות זה לא רק במצב של מתוך, זה בכל הנשבעים ונוטלים של המשניות בשבועות. כל מי שנשבע ונוטל, אם עד אחד מסיע לו, הוא יוכל לגבות כסף. מה פתאום שהוא גובה כסף אם הוא לא לקח את השבועה? אם אני אומר שעד אחד, הבירור של עד אחד זה כאילו נשבעתי, אז לפחות סיפקתי משהו. נתתי משהו לבטן. יש כאן משהו במקום שבועה. אפשר לחלוק ולאמר, בסדר, אבל זה לא שבועה. וכך נקבע הלכה שדווקא נשבע ונוטה. ולא מי שמספק, מתכן לקבל מיגו במקום שבועה. נשבע ונוטל, אבל לפחות אפשר לדיין. אבל להגיד שעד אחד פותר את השבועה, זה ייצר לי קצת בעיות. אז זאת הסיבה שצריכים לפתוח את הנושא פה. זה לא רק שאלת שער המשפט, או שאלה שחשבתי ששער המשפט, זה החידוש וההרחבה של התשובות מימוניות משבועת נשבע ואינו משלם לשבועת נשבע ונוטל. אם אני אומר את הדוגמה הזאת של עד אחד מסייע פותר משבוע, כנראה שזה לא מספיק
לפתור נשבה ונוטל מלקיחת שבועה. אני צריך להגיד משהו נוסף. ומשהו נוסף הוא שהעיד אחד נחשב במקום שבועה, וכאילו נשבעתי כי נתתי משהו לביתן, ואז אני יכול לגבות כסף בשבוע נשבע ונוטל גם בלי שבועה. כן, איתי.
כן, אבל אפשר להתלבט אם נשבע ונוטל, התפקיד של השבועה זה...
נכון, נכון. אם אני הולך בכיוון, אז אולי יש לשים את כל הלחץ על הסוגיה של נשבע ונוטל. להגיד שהשבועה היא לא הדבר שהוציא כסף, הוצאה באה כתקנה נפרדת, כל מישהו נמצא במצב של נחבל ונגנב, כל הרשימה של המשנה בשבועות, השבועה זה משהו שולי שנכנס בסוף הדרך, או שאני מגייס משהו, אני יכול לפתור אותו. אבל אם אני רואה את השבועה כדבר שאמור להוציא, זה יהיה קשה מאוד להגיד את האמירה הקלאסית של המרם מרוטנבלד. השאלה השלישית, האם אני יכול להגיד, וזה שוב פעם, תוך כדי עזיבה הגישה הקלאסית של המרם מרוטנבלד, יכול להגיד שאין אחד יוכל לפתור מדברים אחרים, לא רק משבוע. מכוח החידוש של המרם מרוטנבלד, אני יכול לראות בעיד אחד, לא כאיזה כוח בעולם של שבוע, אלא כברור אובייקטיבי שבא במקום שבוע. מחליף לשבוע. הוא מחליף לשבוע, אולי זה כוח במישורים אחרים. זאת כנראה הנחה של ההגות מרדכי. הוא מלא את שאלה, והוא פותר את השאלה, אבל שוב פעם בצורה דחייה. וייתכן שבתוך לשונו יש הרהורים נגד האמירה הקלאסית של המרן רוטנברג. מה השאלה של הגאון מרדכי מהגמרא בבבא מציע דף כ"ח? בגמרא בבבא מציע דף כ"ח הגמרא מדברת על מצב של סימנים וסימנים. יש לשני אנשים סימני אבידה, שניהם מעלים סימנים, ועד אחד. ועד אחד תומך צד אחד. זאת אומרת, הגמרא, עד אחד כמנדלת אדם מביא הניח. אנחנו מתעלמים מהעד, כאילו יש מצב של סימנים לרובן, סימנים לשני, ואמונה אחת שיבוא עליהו. שואל, הגאון מרדכי, מה פתאום? אם עד אחד פותר משבועה, אז שגם עד אחד יזכה טוען אחד מול חברו בעבידה, בממון, כי אין כאן מוחזק. Did I miss something? פספסתי משהו? ואתה אמרת מרמי רוטנברג, מרבנו תם, שעד אחד נחשב שיא נאמנות בשבועה. זהו. לכל לבון ולכל חטאת עוד אינו קם, אבל קמו לשבוע. ככל שאתה נמצא בעולם השבועה, עד אחד זה שיא. בכל מאמינים. אנחנו נמצאים, כל השליטה של עד אחד נמצא ביד, של שבוע נמצא ביד. עד אחד. הוא יכול לחייב, הוא יכול לפתוח. מי שפל מי ירום. ומה פתאום להרחיב את הכוח הזה למישורים אחרים? וזה לא רק בעיה שזה יותר מדי שפטני, כי זה כסף. זה בכלל לא רלוונטי. אתה לא יכול לתפקד מחוץ לעולם השבוע. וכן, אנחנו לא עוסקים בשבועות, אנחנו עוסקים בהעברת עבידה על דין אחד מול חברו. מה כבר אבו מינה? זה תפוזים ותפוחים, אין כאן קשר, זה לא שווה בכלל. ובכל זאת, הגאון מרדכי מעלה את השאלה, וכנראה נראה בתירוץ שלו, שתירוץ לא בדיוק אומר שאין להשוות. האם גם מדברי הגאון מרדכי יש לדייק קצת נגד ההבנה הקלאסית? לא שעד אחד הוא מכריע בשבוע, עד אחד זה כוח ברור, בבטן. והכוח הברור לא בא לבטל שבוע, אלא בא במקום שבוע, זה כוח ברור בבטן. ואם זה כוח לברר שבועה, אז יש לחשוב שהוא לא גם יברר ממון, כשאין מוחזק. בואו נראה את השאלה של הגאון מרדכי בתוך י"ז, ונראה בתירוץ שלו גם. אדוני שאל, לפרש רבנו תם, דסביר עלי, לכל מי שהעיד מסייר נוטל בלו שבועה, המי אמר פרק אלו מציאס, סימנים סימנים בעיד אחד, עיד אחד כמנדלת להם ויניח. אבל למימר, כל מי שהעיד מסייר, נוטל בלו שבועה. ומתיוויסי דמר אמינה, כדי להגן על הרב שלי, הייתי אומר, כי כלל רבנו תם, אינו אלא היכד דחילו, עת העיד יש כאן שבועה, וכי איקה, סעדי פוטר, והותם, היא לא עשי סעדי, הבא מין סימן סימן יניח ואין כאן שבוע כלל. אם זאת כוונתו, שזה משום דרך ליישם את אחד מחוץ עולם השבועה, או שכוונתו היא שבעצם יש רלוונטיות ליד אחד מחוץ עולם השבועה, אלא רק שזה לא מספיק להוציא ולהעביר כספים. לא שם די סתום, אבל שוב פעם, השאלה כל כך מדהימה, כל כך בולטת, רוב אנשים לא יודעים מעלים את השאלה בכלל, כי... מה? כן, כנראה שהוא הלך בכיוון אחד של בן אדם. לא שאני רואה עד אחד ככוח הסופי של שבועה, אבל עד אחד זה ברור, ואפשר ליישם את זה ברור בכל מיני מצבים. דבר שגורם לשח לעלות שאלה אחרת. שח או ספר, לא זוכר איפה, אחד מהפוסקים. אם אדם, בוא אני אגיד, אני מוכר לך את הבגד שלי ואתה משלם. אז מן התורה מאוד קונות. מן התורה קנית אחרי ששלמת את הכסף. אבל תקנו חכמים משיכה. כדי שלמו נספו חיתך בעלייה. אז מן רבנן אפשר לבטל את העסקה טרם משכת. אבל אם אני מבטל אחרי שקיבלתי כסף, אז אני מקבל כללה, מי שפרה. נתנים לך כללה, וכן מי שפרה מדור המבול, הוא יפרה מכל מי שבוגד וכל מי שמבטל עסקות. אם אין אחד עוזר לי, אני מבטל בגלל של אין אחד, אם אין אחד פותר למי שפרה. זאת אומרת, אם אפשר לקחת אין אחד ולהכניס אותו לכל מיני מצבים נוספים מעבר לעולם השבוע. או שזה דינמיקה רק בעולם השבוע שבו אין אחד אמירה סופית. הנפקא מינה לאחרונה שבה נסוק היום, זו שאלה שהרמב"ן מעלה והרש משיב להגן על המהר"ם מרוטנברג. מה יקרה אם אכן יש אחד מסייע לו, אבל יש סיבה אחרת לחייב אותו? כמה עד אחד יכול לפתור מול לא רק חיוב שבועה, אלא מערכת אחרת שיוצרת חיוב? זה הנושא של עד אחד שפותר משומר שבגד. מה זה שומר שבגד? זה הגמרא בדף למד ה. השואל את הפרה והזכיר לאחר. זאת אומרת הגמרא בפרק שלישי, שהשומר חייב אף על פי שהוא מסר לשומר איכותי. זה למד ה, זה מחלוקת של בנן וביוסי. הרבה דייס, הסוחר פרה מחברו וישיב לאחר, ומעסק הדרגה, ישב הסוחר שמעסק הדרגה, והשואל ישלם לסוחר. זו דוגמה אחת. בגמרא בדף למד דלד יש את הנושא המרכזי. כן? שומר שמסר לשומר. הגמרא מצטטת את המשנה. אבל שומר שמסר לשומר, אם הוא חייב או פטור. זה שיחה, לא למד דלד, זה עולה, זה למד דבב. איתמר, בוא נקרא את זה בלמד דבב. שומר שמסר לשומר, רב אמר פטור, ביוחד אמר חייב. ואנחנו פוסקים כרב שהשומר ראשון חייב. למה השומר ראשון חייב? אז יש מחלוקת בין אביי לבין רבא. מישהו מכיר את הסוגיה קצת? לפי אביי, למה השומר ראשון חייב למרות שהוא מסר לשומר איכותי? אין רצוני שפקדוני ביד אחר. טוען המפקיד, למרות שמסרת למישהו איכותי ואמין, לא רציתי שהוא יגע בחפץ שלי. עצם הבגידה, בוא נגיד. שלא שמרת דעת בעל הבית מחייב אותך. רבא כנראה מטיל את הבעיה לא על עצם הבגידה, אלא אי יכולת שבועה. טוען רבא בסוף שהמפקיד טוען לנפקד, למה? אתה חייב, כי סך הכל כל שומר חייב להישבע, ואתה הרי אתה לא יכול להישבע, כי לא ראיתי, כי מסרת למישהו אחר והלכת לחופש. היי תגיד לי שהשומר שני יישבע, את מהמת לי בשבועה, Hi, lo mehem et libe shvav. Besof agmar bedaf lam bedvav amibayis b'thayku detayim. שכל הבעיה כאן זה שאני לא מקבל השבועה שרציתי ממך כשומר, והוא לא נאמן לי, אז אל תעביר את חובת השבועה אליו. תראה הרמב"ן. אבל בסדר. לא נראה את השומר השני כבעל השבועה. רק השומר הראשון הוא בעל השבועה. והוא חייב שבועה, והוא לא יכול לקחת את השבועה. אבל יש לו עד אחד שמסייע לו. השומר השני הוא עד אחד. אז השומר השני יתפקד לא בתפקיד של בעל השבועה, אלא בתפקיד של עד אחד מסייע לפתור בעל השבועה משבועתו. אז חוסר יכולת השומר הראשון לחזור עם שבועה, לא צריך להשאיר אותו. זאת הקושיה של הרמב"ן מול רבינו תם במחן. אז בואו נקרא את הרמב"ן, את התשובה, את השאלה. זה בשורה חמישית, שישית, אחרי שהוא מתחיל. ואילו איתה לה מלטה שמה שמעשה לשמה מי חייב? שעיקר חיובה הוא משום דבר ראשון לחיוב שבועה שאני יכול להישבה. הוא משלם, כי דפרש בעל המור ורווח המשיבך. משום דבר שאני לא מאמין לה בשבועה. ואם כדברי בעל החיבור הזה, ולפקרו. אתה מכל מקום, בעת אחד הוא לא פטור שם ראשון. אף אגב, דיו לא תן לי ברי. אז אני לא צריך לקבל שבועה מהשני כשומר, אבל למה שהוא לא יפטור אותי מדין עת אחד מסייע. אז הרש מגיב לדברי הרמב"ן, ונראה שאולי המחלוקת בין הרש לבין הרמב"ן זה בדיוק איך להבין את הגישה הזאת. הרמב"ן הבין את הגישה השפטנית של בין אותם בדרך אחת, ואז יש לו קושיה, וכל אחר קושיה הוא מבטל את השיטה הזאת. אבל כך הוא חשב, רבין אותם אמר, והרש הבין אותו בדרך אחרת. מה טוען הרש כאן בסוגיה? זה בסימן ג' מגיע לסוף, זה אחרי הסמך של הפלפולי חריפתה, ויש מקשין הבל, מהד אמינו לקמן, מביא את הקושיה, ולא קשה מידי. דחיובי דראשון בשביל דאין יכול להישבה הוא, והוא אין רוצה להאמין לשבועת השני, ונתחייב לו ראשון ממון, ואין עד אחד פותר מחיוב ממון. טוען הרש, שאני לא יכול להגיד עד אחד מסייע לפתור שומר שאינו יכול להישבה. רק מי שמוכן להישבה ויכול להישבה, הוא יכול להסתייע עם עד אחד. כאן השומר הראשון הוא כבר מאחורי החץ, הוא כבר מצב שביר, מצב פגום, הוא לא יכול להישבה. ברגע שאדם נמצא במצב שאינו יכול להישבה, אני לא יכול לעזור לו. עד אחד מסייע רק לאדם שיכול להישבה. מה החילוק של הראש? אם עד אחד מבטל את השבועה, אז מבטל את הבסיס. אני כבר לא מגיע למצב שאתה לא חייב שבועה. עם כל הקונט של עד אחד מסייע שאני מבטל, מסלק את החובה מהבסיס, אז אתה שומר שאף פעם לא היה מחייב שבועה. אז אני לא מפעיל עבורך, אגדך, מתוך שאתה לא יכול להישבה. כי עד אחד בא וסילק את הכל, משמיד את הכל. ככה חשב הרמב"ן. הוא אומר, מכוח הגמרא, הוא פיתל את הרבן איתם, הוא חולק רבן איתם. כי אי אפשר להגיד את זה, כי יש כבר מפרש, כנראה שכל הבניין לא קיים, פגול. כנראה שהרש גם חשב, שעד אחד מסייע לא בא לבטל אותה, שבוע עד אחד מסייע בא במקום שבוע. אבל כאן כבר הגענו למצב אחר, אתה שומר לא חייב שבוע, הוא לא רוצה לקבל. הקבלת התחליף הזה כאן זה לא רק החלטת בית, זה גם החלטת המפקיד, כי המפקיד יכול לטעון בצדק. אני לא רציתי לקבל ממנו, רציתי לקבל אינפורמציה ממך, דבר שרק המפקיד יכול לטעון, בדרך כלל זה טעון וניתן, אין כאן חוזה קודם, כאן המפקיד יקד, בסדר, אתה רוצה לתת משהו במקום השבוע, אני לא רוצה את הכל הזה, אני רוצה מיץ. וחלק מהסכם שלנו היה מיץ, ואני לא רוצה, היי לא מהם לי בשבוע. אתה כבר חייב במון, ואין אחד לא עוזר בממון. אבל שוב פעם, עם כל הכוח של עד אחד, לבטל את הבסיס לגמרי של השבוע, אז הקושיה מאוד חזקה, וכנראה מכוח זה, הרמב"ן פסל את כל דברי בינותם, והולך בכיוון של דין מאוד מצומצם לשבוע. זאת אומרת, נגענו בארבע נפקמין, יש המון 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 נפקמין, מי שרוצה קצת משחק, מה המצב כשיש טענה שמחייבת שבועה, אבל הטענה עצמה לא נאמנת רק מכוח השבוע, כדי שהטענה תתקבל צריכים עוד מיגו. אם אין אחד מסייע בטענה שמתקבלת רק עם מיגו. זה מרדכי בחזקת הבתים. זה כמובן חלק תלוי איך נבין אין אחד מסייע, חלק תלוי איך נבין מיגו. איזה מידה צריך שוויון בין שתי הטענות, דבר שאמרנו, שראינו לו בסוגיה הקודמת. אז זאת שאלה, יש הרבה הרבה שאלות כאן, בקשר מה זה עד אחד מול עד אחד, מה זה עד אחד שבא קודם, אחר כך בא עד אחד, ואילו לדעתי הם הנפקמינות הראשיות, כדי להבהיר את הנקודה. אם עד בא לפתור את השבועה, או שעד בא במקום שבועה, כאילו נשבעתי. הנפקמינה הראשונה, מה שאני חשבתי, שער משפט, היא תצטרך, זה לא שער משפט, אבל הנפקמינה מאוד צריך לחפש מי שמעלה את זה. אתה נחשב כאילו נשבעתי או לא, מה יקרה לגלגולים? שאלה שנייה, אם זה פותר שבועת נשבע ונוטל. שאלה שלישית, אם אפשר להפעיל את זה מעבר לעולם השבוע, שהוא רק שובר שבוע, הוא כוח ששובר שבועות, אבל לא כוח שבא במקום משפרה, או במקום כסף, להעביר כסף בעבידות. נפקמין הרביעית, מחלוקת ראשי הרמב"ן. האם אני יכול להביא עד אחד במצב שיש סיבה אחרת לא לקבל שבוע? אם עד אחד מסייע הוא תחליף לשבוע, ייתכן שיש סיבה אחרת שיחריע נגד התחליף הזה. כן, שומעים. אבל אם עד אחד פותר את כל השבועות, כל החיוב, ועוקר את כל החיוב, אז אין כאן אפילו חיוב. כאילו יש תראה בתוך העולם המשפטי שאני לא צריך. זה לא בא לספק משהו אלטרנטיבי לשבועות. זה אני פתור, אני לא נותן לך משהו מפגיד, אני פותר את עצמי. אני שומר שפתור משבוע, כי התחזק לי על ידי עד אחד. כלומר להגיד שאתה שומר שבא עם תחליף לשבוע. כן, אבי.
זה מה? אם אין אחד לא ברור, רק פותר משבוע לגמרי, מאיפה זה נגמר?
זה נקל וחומר, נגמר בשבועות. בעולם השבועה, עד מחייב, עד מסלק. אינו כאן לעבור לחטאת, כאן הוא לעניין שבוע. טוב, אז נעצור כאן. אני רוצה שהם בשיעור הבא נעסוק בשני חלקים לגמרי נפרדים, אין קשר ביניהם. קודם כל מה שיטת רשי, ואיך נבין את נאמנות המוכר, ונעסוק בשיטת סומכוס. בשיעור הבא, לא השיעור הבא, השיעור בשבוע, שבוע וביום צריך לקבוע קצת מוקדם, אני טס לשבועות ביום, לא, ליום חמישי, טס ביום חמישי, זה טוב. בשבוע אחר כך אני רק חוזר ביום שלישי, אבל שבוע הבא נשמר את הלוח, הלוח הזמנים, אז נגיע ללום שיעור בחייה, בחייה כמה הייתה, דעתה למנהל, ושם באמת נחזור להבנת שבועה, ושם נתייחס לשבועה הכי הכי מרכזית של מודה במקצת ודיני רבי חייה. אוקיי? מקורות לשיעור הבא פה על הכיסא, ואני גם אשלח את זה. כן, ביום ירושלים. מקורות. כן. מי מקורות לשיעור הבא? דף אחד. אוקיי? אפשר לפעמים לגמור מוקדם. צריכים לגמור כל הזמן. וחבורוס, פעם היה מערכת של חבורוס, מי שסיים את השיעור הכללי, שהמבוגר, שנהי למעלה למד בחבורוס. אז המבנה של החבורוס היה, שרב לכנסין נתן פעמיים, פעם רב דני וולף גם משתתף, פעם השלישית, חברות העל לקחה נושא, למדו את זה ביחד, והתפצלו. אז אחד נתן לפני חצי מהשיעור מהחבורוס בפני רב לכנסין, והשני נתן בפני המחצית האחרת, בפני רב עמיטל. אז אני תמיד ניסיתי לתת בפני רב עמיטל. כי למה רב לכנסין שמע כל מילה, ישב שם לקח סיכומים, נתן ביקורת, קוראים לזה ביקורת את הסנדוויץ'. הוא פתח עם איזה דקה של שבח, עשית טוב, עבודה טובה, וכנראה הכנת, ואז ביקורת של 25 דקות, אחר כך סנדוויץ', אבל עשית טוב, נחמד. אבל ביקורת חותכת, חודרת ממש במקום. ממש מדויק, אני למדתי איך להיות מורה טוב מהביקורות האלו. רבי עמיטל עניין אותו על דבר אחד, סיימת לפני אחד או לא סיימת לפני אחד. אם סיימת לפני אחד בשעון, הוא היה מבסוט, איזה שיר יפה, כל כך נחמד. סיימת באחד בדקה, מה פתאום, הוא כך התלונן עליך. אז אני ידעתי שהפתרון
לשיר שוב, לך נסיע ללמוד לכל הסוגיה. אבל המגמה בשיר שוב, המיטה, לגמור באחד. אז כל פעם, לגמר באחד, וככה הוא כל הזמן מצא שאת רב לכנסיק, את רב לכנסיק הכל יהיה ארוך. כל דבר ארוך, שעה וחצי, שעה וחצי, שתיים, שתיים וחצי, לא הייתה לו הכל יהיה קצר ומתומצד, אז כל הזמן. אין זו מסר כבר כל כך חשוב שצריכים להביא אותו בתוך שעה וחצי, שאתה לא יכול להביא אותו בתוך, כי זה כל הזמן הוא אמר לרב לכנסיק. אז אני זוכר פעם היה, לא זוכר, בתחילת שנות ה-80, אני חושב שזה יובל שרולו או מישהו ב... ברמה הזאת שנתן דבר תורה בשבת רב עמיטל בחדר אוכל בארוחת צהריים ונתן ממש דקה דבר תורה של דקה רב עמיטל לא היה נוהג לבקר או להגיד מילים אחרי דבר תורה לא רוצה להפליא בין אחד לשני זה לא אמר שום דבר אבל הוא עמד ואומר זה דבר תורה הכי טובה ששמעתי מי צריך הקדמה, מי צריך סיכום, מי צריך סיכום ביניים זה הכי טוב שבוע הבא זה גם היה חשוב לא זכר מי וגם כן מהוותיקים הוא נתן דבר תורה, וזה היה שבת של רב לכנסי. הוא גם נתן דקה, דקה וחצי. דבר שהוא גם נהג לא להגיד שום ביקורת בחדר אוכל, עמד ואמר, קוראים לזה דבר תורה. איפה ההקדמה, איפה הסיכום, איפה הסיכום ביניים, איפה התמונה. צריכים לתזמן בין איזה שבת, כן, אני נהגתי לתת דבר תורה בחדר אוכל בשבתם של רב עמיטל. אמרת, שתי דקות היה מפסד לו לשבת. זה שיר של רב עמיטל, לכבודה, כן. צריך לדבר לגמור עד הסוף. אוקיי. טוב.